קידושין דף כ"ו, מתחילים בעזרת השם. במשנה בתחילת העמוד סופר בספר ירמיה פרק ל"ב על ירמיהו הנביא שהיה יושב בבית הסוהר. מה קרה? הפסוק מתאר שזה היה ממש לפני חורבן בית המקדש הראשון, כשהצבא של נבוכדנצר מלך בבל כבר עשה מצור על העיר ירושלים, וירמיהו הנביא היה כלו בחצר המטרה, הכוונה בחצר בית הסוהר, אשר בית מלך יהודה, מי שהושיב אותו בבית הסוהר לא היה הבבלים, לא היו גויים, זה היה המלך האחרון ממלכי בית דוד, צדקיהו המלך. כמו שהפסוק מתאר, אשר כלאות צדקיהו מלך יהודה. למה הוא שם אותו שם בבית הסוהר? הוא בא אליו בטענה, למה אתה מתנבא נבואות, פורענות, כל כך קשות על עם ישראל, שעתידה עיר ירושלים ליפול בידי נבוכדנצר מלך בבל, ועוד נבואות קשות. ירמיהו הנביא בבית הסוהר, והנה הקדוש ברוך הוא בא בתוך בית הסוהר ומביא לו דברי נבואה, וכך הוא אומר לו. וירמיהו הנביא מספר את דברי הנבואה האלה שהקדוש ברוך הוא התנבא אליו, הוא מספר את זה לשומרי בית הסוהר, לסוהרים. ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אליי לאמור. הקדוש ברוך הוא בא אליי ואמר לי דבר נבואה, שאני אומר לכם, חנמאל בן שלום, דוד שלי, אמור לבוא לפה, להציע לי לקנות שדה שלו בענתות אשר בארץ בנימין. אתם תחכו ותראו שזה מה שהולך להיות. ואכן כך היה, חנמאל בן שלום מופיע בלי שום הודעה מוקדמת אל תוך בית הסוהר, והוא מבקש למכור את השדה שלו לירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא עושה קניין בשדה. איך עושים קניין? אומרת המשנה, קרקעות שהם נכסים שיש להם אחריות, למה הם נחשבים נכסים שיש להם אחריות? כי כשאדם מלווה כסף למישהו, איך הוא יהיה בטוח שהכסף יחזור אליו? אם הלווה יש לו קרקע, אז המלווה משעבד את החוב, משעבד את הקרקע לחוב, והוא יודע שהכי הרבה הוא יגבה מהקרקע. על מטלטלים הוא לא כל כך סומך. יכול להיות שיגנבו את המטלטלים האלה, יכול להיות שהם יאבדו או יתקלקלו, אבל קרקע זה דבר עומד שאפשר לסמוך עליו, זה נקרא נכסים שיש להם אחריות. איך קונים קרקע? קרקעות נקנים באחד משלושה קניינים, או בקניין כסף, שזה הקניין שעשה ירמיהו הנביא. פסוק שמה אומר, וישקלה לו את הכסף. אבל יש עוד שני קניינים. יש קניין שטר, שהמוכר כותב שטר לקונה, ויש בקניין חזקה, שהקונה מתנהג בשדה כמו שזה השדה שלו. הוא חופר שם בור, שם שם מנעול, גודר גדר, זה מראה שהוא בעל השדה, זה נקרא קניין חזקה. לפני שנמשיך את הסיפור שם, מה שהיה עם חנמאל בן שלום, כבר נמשיך עם הקניינים, הקניינים שקונים בהם מטלטלים גם כן. מטלטלים מכונים נכסים שאין להם אחריות. הם אינם נקנים בכסף או שטר או חזקה לפי התנא כאן של המשנה, אלא רק או בקניין משיכה, שהקונה מושך את החפץ, או במסירה שהמוכר מוסר לידי הקונה, או בהגבהה שהוא מגביה את החפץ. יש שתי הלכות שמשולב בהם קרקעות ומטלטלים ביחד. ההלכה הראשונה, יש לי שדה. בשדה יש כל מיני כלים, יש כלי חרישה, כלי זריעה, כלי קצירה. אני רוצה למכור את השדה עם כל הכלים והמטלטלים לאיזה קונה. יש לי גם עוד כמה חפצים שמטלטלים שאני רוצה למכור לו, שלא בדווקא נמצאים בשדה הזאת עצמה. אני יכול להקנות את הקרקע לקונה, ועל ידי שהוא קנה את הקרקע, אגב, הוא כבר קונה גם את המטלטלים. אותם מטלטלים שהם נכסים שאין להם אחריות, הם נקנים ביחד עם הקרקעות שהם מכונים נכסים שיש להם אחריות, במקרה שבו עושים קניין בקרקע, או קניין כסף, או בקניין שטר, או בקניין חזקה. זה הלכה אחת, שאפשר לקנות אגב הקרקע גם את המטלטלים. לא צריך לעשות קניין מיוחד למטלטלים. עוד הלכה שמשלבת בין הקרקעות לבין המטלטלים זה לעניין שבוע. יש כלל, אין נשבעין על קרקעות. כשאחד תובע את השני, יש ביניהם ויכוח ממוני על קרקעות, אי אפשר להשביע את הנתבע. אבל אם הם תובעים, זאת אומרת, אם התובע בא לתבוע גם קרקעות וגם מטלטלים, כמו למשל, מקרה שבו המלווה בא אל הלווה ואומר לו, נו, ומה עם האלף זוז שאתה חייב לי? אומר לו, הלווה, איזה אלף זוז? דיברנו על 500. לקחתי ממך 500, איך זה צמח לאלף? או שהוא אומר לו, החזרתי לך כבר 500, אני חייב לך עכשיו רק 500. במקרה שהוא מסכים איתו שההלוואה המקורית הייתה של אלף, הוא מודה שהוא חייב לו 500. הוא לא מסכים עם כל התביעה של האלף. אז הוא נחשב מודה במקצת והוא חייב להישבע. אותו לווה נשבע שהוא חייב רק 500 ולא 1,000. אז כשהוא כבר נשבע על המטלטלין, משביעים אותו כבר גם על הקרקעות. זה נקרא גלגול שבוע, מגלגלים עליו שבוע כבר גם על הקרקעות. המטלטלין זוקקין, מזקיקין את הקרקעות, את הנכסים שיש להם אחריות להישבע גם עליהם. כשאתה נשבע על המטלטלין, אתה כבר נשבע גם על הקרקעות בגלגול שבוע. אבל אמרנו שקרקעות קונים באחד משלושה קניינים. הקניין הראשון, קניין כסף. מנהלן שקונים קרקעות בקניין כסף, מאותו קניין שעשה ירמיהו הנביא. שם ירמיהו הנביא עשה קניין כסף, והוא גם עשה שטר ועדים. הוא קרא לברוך בן נריה, אמר לו, קח את השטר הזה, אני רוצה שתשמור אותו בתוך כלי חרס. הטבע של שטרות שמאחסנים אותם בתוך כלי חרס, שהם נשמרים שם ימים רבים, אני רוצה שהשטר הזה יהיה בתוך כלי חרס, כדי לרמז כאן רמז של תקווה ונחמה לעם ישראל לדורות, לימים רבים. בפירוש האברבנל הוא מבאר שזה יהיה לאות ולמופת לבני יהודה שעוד יחזרו חזרה מהגלות לגאולה ויקנו שדות וכרמים בארצם. ו הוא מבאר שם מה הסיבה שזה היה לימים רבים. זאת הוכחה, הוא אומר, שהנבואה הזאת לא נאמרה דווקא לגולי בבל שישובו, אלא גם אחרי הגלות של חורבן בית שני, יש כאן נבואה שעוד עתידים אחרי הרבה מאוד שנים, עתידים עם ישראל לחזור מכל קצווי תבל, ולחזור ולקנות שדות, כמו שאומר הפסוק, אומר הקדוש ברוך הוא, שהנבואה הזאת שהוא ביקש ירמיהו הנביא לקנות שדה מדודו חנמאל בן שלום, כעת בזמן כזה שאנשים לא אמורים לקנות שדות, מי הולך לשלם את מיטב כספו על שדה שהוא הולך כעת לעקור ממנה ולרדת לגלות, היה יותר טוב לו לשמור את הכסף אצלו כדי שיוכל להסתדר בזמן הגלות עם הכסף הזה, אולי לקנות אוכל, אולי לקנות שתייה, אולי להסתדר, לשחד אולי אנשים. אבל לא. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תשלם את מיטב כספך כדי שתהיה תקווה ונחמה לעם ישראל שהם עוד יחזרו. שדות בכסף יקנו, הם עתידים לחזור כאן לארץ ישראל ולקנות שדות בכסף. אז הפסוק הזה מלמד שקונים, אומר חזקיה, מה שאמר קרא, שדות בכסף יקנו, רואים ששדות נקנים בקניין כסף, קרקעות נקנים בקניין כסף. שואלת הגמרא, הרי בהמשך כתוב, וכתוב בספר וחתום. אז אולי, אימה, אומר, שלא מספיק כסף, אלא עד איקה גם שטר מחירה, דכתיב וכתוב בספר וחתום. מתרצת הגמרא, שים לב איפה כתובה, לשון, איפה כתוב לשון הקניין. הקניין כתוב מיד אחרי הכסף. אם היה כתיב יקנו לבסוף אחרי השטר, אז כדי כאמרת, הייתי מסכים איתך שצריך גם כסף וגם שטר. שדות בכסף, וכתוב בספר וחתום, כך יקנו. אבל מכיוון שכתוב שדות בכסף, במיד אחרי זה יקנו, משמע שהקניין עם הכסף לבד, זה כבר מספיק. כי השטד כתיב יקנו מעיקרה, המילה יקנו כתובה ישר על הכסף, זה מלמד שכסף לבד קונה. והשטר שכתוב כאן בפסוק זה רק לראיה באלמרו. זה לא מלמד אותנו על קניין השטר. אמר רב, מה שאמרנו שקרקע נקנית בכסף בלי שטר, לא שנו אלא במקום שאין רגילים שכותבים שם את השטר על מכירת קרקעות. אבל במקום שהרגילות היא שכותבים את השטר כשמוכרים קרקעות, הקונה לא קנה בכסף עד שהמוכר יכתוב לו שטר מכירה. כי כך היא הרגילות, אז עיקר דעתו של הקונה לקנות עם השטר. ואם הוא פירש והתנה בשעת הקניין, שהוא רוצה לקנות בכסף לבד או בשטר לבד, היא פריש, אז התנאי מתקיים. אם הלוקח מפרש שהוא רוצה שהקניין יהיה בכסף לבד או בשטר לבד, אז התנאי קיים, ולא רק שהוא לא יכול לחזור בו, אלא יכול גם למנוע מהמוכר שלא יוכל לחזור בו, גם אם רק היה קניין כסף ולא היה קניין שטר. כמו הסיפור שהיה עם דרב אידי בר אבין, כשהוא היה קונה קרקע, כי זווין ארעה, הוא היה אומר למוכר, אם אני ארצה, היא בעינה, בכספה יקנה, אז הקניין יהיה עם הכסף. והיא בעינה, אם אני ארצה, בשטרה יקנה, אז הקניין יהיה עם השטר, ואני אוכל לבחור עם מה אני רוצה לעשות את הקניין. ויש פה חידוש מאוד גדול. היא בעינה בכספה יקנה, אם אני ארצה אחר כך שהכסף יהיה הקניין, די בעיתו למעדר, שאם אחרי נתינת הכסף, המוכר ירצה לחזור בו, לא מציתו אדריתו, הוא לא יוכל לחזור בו. אם המוכרים ירצו לחזור בהם, הם לא יוכלו לחזור בהם, כי הקונה מתנה מראש שהוא יוכל לקבוע שעיקר הקניין יהיה בכסף, והקניין כולו יהיה בכסף. ומה שהוא מתנה, היא בעינה בשטרה יקנה, אם אני ארצה השטר לבד הוא יהיה הקניין, זה יועיל די בעינה למעדר, אם אני ארצה לחזור בי ולבטל את הקניין אחרי ששילמתי הדר נבי, אני אוכל לחזור בי, למה? כי אז אני אחליט שאני רוצה שעיקר הקניין יהיה על ידי השטר, והכסף לא עשה עדיין קניין. במשנה למדנו שאפשר לקנות את הקרקעות גם בשטר. מנהלן, מנהלן לומדים את זה. אם תרצה ללמוד את זה, אילימה משום דכתיב בהמשך שם, אחרי שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וחתום והעד עדים, זה לא ייתכן, והרי אמרת שהשטר שמוזכר שם זה לא שטר מכירה, אלא רק ראיה באלמהו. אלא מאיפה המקור באמת לקניין שטר? מזה שכשירמיהו קנה את השדה מחנמאל בן שלום, הוא ביקש שיעשו שטר, הוא מסר את השטר לברוך בן נריה, ואז הוא אומר, ויקח את ספר המקנה, ואז הוא נתן את הספר המקנה, דהיינו את השטר, לידי ברוך בן נריה, שישים את זה בתוך כלי חרס, למען יעמדו ימים רבים, כדי שזה יהיה נבואת נחמה ותקווה, לעם ישראל שהם עוד עתידים לחזור לארץ ישראל ולקנות בשדות. ומהפסוק הזה, ויקח את ספר המקנה, אנחנו לומדים שעם ספר אפשר לעשות קניין, עם שטר אפשר לעשות קניין. אמר שמואל, אמרנו שאפשר לעשות קניין בקרקע עם שטר לבד. לא שנו אלא בשטר מתנה. אתה נותן מתנה למישהו, אתה לא מחכה שהוא ישלם לך, אז השטר לבד כבר מקנה לו את הקרקע. אבל במקרה שזה מכירה, הקונה לא קנה עד שישלם, עד שייתן לו את הדמים, כי לפני כן המוכר לא גומר דעתו להקנות עד שהוא יקבל את התשלום. מקשה רב אמנונה, מטיב רב אמנונה, הרי הברייתא אומרת שמכירת קרקע בשטר כיצד היא נעשית? כשהמוכר כתב לו ללוקח על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בהם בנייר או בחרס שווה פרוטה, הוא לא רק כותב לו סדין נתונה לך בקניין שטר לבד, אלא הוא גם כותב לו סדין מחורה לך או סדין נתונה לך. אתה רואה שהרי זו מחורה או נתונה. משמע שאפשר לעשות מחירה בשטר לבד, כי לא מוזכרת שם כסף. עונה הגמרא, הוא רב אמנונה שמוטיב לה, שמקשה מהברייתא, והוא בעצמו גם מתרץ את הקושייה, מפרק לה. באמת, מדובר כאן במוכר שדהו מפני רעתה. הוא רוצה להיפטר מהשדה. ואז אנחנו יודעים שנוח לו שהשטר לבד יעשה קניין כדי שהקונה לא יוכל לחזור בו, והוא מוכן לקבל את הכסף גם אחר כך. רבה שאמר עוד הסבר, באמת מדובר פה בברייתא רק במתנה, כי רק שם מספיק שטר, כי במחירה באמת צריך גם לשלם את הכסף. ולמה כתוב כאן לשון מחירה? שמתנה ביקש לתנה לו, מדובר פה רק על מתנה, ולמה כתב לו בשטר לשון סדי מחורה עליך? כדי שהמתנה הזאת יהיה ייפוי כוח, להפות את כוחו של המקבל, שהם יגבו ממנו את השדה, בגלל שיבוא אליו מישהו ויאמר, אתה קיבלת מתנה מראובן את השדה הזאת, אתה יודע שהוא מחלק לך מתנות, מה שנקרא על הקרח, על דבר לא מבוסס, כי השדה הזאת כבר משועבדת לחוב שהוא חייב לי. והשדה השתעבדה שאם הוא לא ישלם לי, אני אקח את השדה. איך הוא נותן לך מתנה את השדה הזאת, היא משועבדת לי, ועכשיו כשהוא לא שילם לי, אני גובה ממך את השדה. אז המקבל מתנה, אם לא היה מקבל את זה בלשון מחירה, אלא רק בלשון מתנה, היה יכול, לא היה יכול לעשות שום דבר. בסדר, היה צריך לתת את השדה בחזרה לאותו אחד שנושה מהנותן מתנה שלו, וזהו. אבל כאן שיש לו שטר שדה מחורה עליך, שהנותן כתב לו שהוא מחר לו את השדה, הוא יכול כעת לבוא אל הנותן מתנה ולומר לו, מה זאת אומרת? יש לי כאן שטר מחירה. זה כאילו מכרת לי את השדה. מישהו גבה את זה ממני. אתה צריך לקחת אחריות ולהחזיר לי את מה ש... להחזיר את הקרקע אחרת או לשלם לי. הקניין השלישי שקונים בו קרקע זה בקניין חזקה. מנהלן מנהלן לומדים שאפשר לקנות קרקע בקניין חזקה. אמר חזקיה, אמר קרא, אומר הפסוק גם כן בירמיהו. והוא מדבר על תקופה מאוחרת יותר. אחרי שבאמת כבר עם ישראל גלו, ירדו לגלות. ונבוכדנצר העמיד את גדליהו בן אחיקם שהוא יהיה ממונה שם על עם ישראל שנשארו שארית הפליטה בארץ ישראל. ו גדליהו בן אחיקם אמר לישמעאל בן נתניה ושאר האנשים שבאו אליו, הוא אומר להם, אתם תפסתם פה שדות בארץ ישראל, שבו בעריכם אשר תפסתם. אתם יכולים לשבת ולגור שם. איך תפסתם? על ידי שבו בעריכם. במה תפסתם? בישיבה. עצם זה שאתם יושבים בקרקע, זה נחשב חזקה, וזאת הדרך לקנות את הקרקע. דבי רבי ישמעאל תנא, הם שנו ברייתא מהפסוק שנאמר בזמן כיבוש ארץ ישראל, וירישתם אותה את ארץ ישראל וישבתם בה. במה ירישתם את הארץ לזכות בה? בזה שהייתה ישיבה בה, זאת קניין החזקה שקניתם בה את הארץ. אז סיימנו את הדרשות, מניין לומדים את השלושה קניינים שקונים בהם קרקעות. כעת אנחנו עוברים לקניינים שקונים בהם מטלטלין, כאלה שאין להם אחריות, הם אין נקנין אלא במשיכה. מנהלן שמטלטלים נקנין במשיכה. נכתיב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. דורשים, דבר הנקנה בהעברה מיד ליד. וזה כתוב סמוך לאו קנו, זה מלמד שקניין משיכה נעשה בעצם העברת החפץ מידו של המוכר לידו של הלוקח. אתה רוצה לקנות ממכר לעמיתך? למכור ממכר לעמיתך? אתה יודע איך אתה עושה את הקניין? קנו מיד עמיתך, אתה מושך מיד ליד. אבל על ידי כסף זה לא מועיל, אלא רק על ידי משיכה. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי יוחנן, דאמר דבר תורה, מאות קונות, קונים בכסף ולא במשיכה. מה יקלה מימר? למה המשנה אומרת שקונים במשיכה? תרץ את הגמרא, רבי יוחנן ישיב, שבאמת מטלטלים קונים בכסף. והתנה, כשהוא כותב שקונים מטלטלים במשיכה, זה אחרי התקנה שתקנו דרבנן קטני, שחכמים חששו שאדם ימכור תבועה לחברו, וחברו ישלם לו כסף, ובינתיים התבועה נשארת אצל המוכר, ואז חלילה תהיה דליקה בביתו של המוכר, והוא לא יתרח להציל את התבועה, כי הוא אמר, כבר קיבלתי על זה כסף, זה כבר לא שייך אליי, אלא שאלה קונה, והוא לא יתרח להציל את התבועה, לכן תקנו שהמטלטלים נקנים במשיכה. אבל באמת, בעיקר דין תורה, כסף קונה ולא משיכה. במשנה למדנו שאם אדם רוצה לקנות מטלטלין וקרקעות מאותו מוכר, הוא לא צריך לעשות קניין במטלטלין, אלא אותם מטלטלין שהם נכסים שאין להם אחריות, הם נקנים בקניין אגב עם אותם קרקעות שהם נכסים שיש להם אחריות. אתה עושה קניין בקרקעות וקונה על ידי זה גם את המטלטלין. מנין לומדים את הקניין הזה? אמר חזקיה, הוא אומר שהקניין הזה נלמד מדאמר קרא, לעניין יהושפט המלך שבחייו חילק את נכסיו לבניו. אומר הפסוק שם, דאמר קרא, ויתן להם אביהם מתנות וגומר, ואיך הם קנו את המתנות? עם ערי מצורות ביהודה, עם ערים בצורות ביהודה. משמע שהקניין של המטלטלין היה אגב הקרקעות, הערים הבצורות. מכאן אנחנו הולכים לעסוק בשאלה עד סוף השיעור ועד אמצע השיעור הבא. השאלה היא כזאת, היא באה אלו, בסדר, אפשר לקנות מטלטלין אגב הקרקעות. השאלה היא האם המטלטלין צריכים להיות בתוך השטח של הקרקע שאנחנו קונים. ורק אז אגב הקרקע נקנה את המטלטלין, או לא. האם בעינן צבורים שהמטלטלים שנקנים אגב הקרקע יהיו צבורים ומונחים בתוך הקרקע של, או שלא? אפילו אם המטלטלים נמצאים במקום אחר, אם אתה מוכר קרקע ומטלטלים לאותו אדם, הוא עושה קניין בקרקע, הוא כבר זוכה במטלטלים בכל מקום שהם נמצאים. התשובה במסקנה, הגמרא אומרת בדף כ"ז עמוד א', שלא צריכים שהמטלטלים יהיו צבורים וכנוסים בקרקע, אלא אתה עושה קניין בקרקע, אתה זוכה כבר גם במטלטלים, אפילו שהמטלטלים נמצאים במקום אחר. אבל הגמרא, מעכשיו עד סוף השיעור, מנסה להביא הוכחות האם המטלטלים צריכים להיות צבורים בקרקע או לא. אמר רבי יוסף, תשמע, בוא תשמע משנה מסכת פאה. רבי עקיבא אומר שגם קרקע קטנה מאוד כלשהו, חייבת בפאה. יש מצווה שאדם קוצר את השדה שלו, את התבועה שבשדה שלו, הוא צריך להשאיר בקצה השדה חלק שהוא לא קוצר אותו והוא נותן אותו לעניים. אז אפילו אם הקרקע היא קטנה מאוד וכמעט ואין שם תבועה, אז הוא קוצר לעצמו מעט ואז השאר הוא חייב להשאיר לעניים. אם אין לו אפשרות לקצור לעצמו אפילו לא מעט, אז ודאי שעל זה לא נאמר שהוא חייב להשאיר פאה. אבל כאן מדובר שיש לו אפשרות לקצור לעצמו מעט, הוא חייב להשאיר קצת מהתבועה לעניים. וכן, קרקע קטנה חייבת בביקורים. מצוות ביקורים נוהגת בשבעת המינים שהשתפכה בהם ארץ ישראל. חיטה, שעורה, גפן, טעינה, רימון, זית, תמר. שכשהפרי הראשון יוצא, מסמנים אותו ומעלים אותו לבית המקדש, נותנים את זה מתנה לכהנים, אחד מהמתנות כהונה. אז אפילו אם יש לו בסך הכל קרקע קטנה, כבר הוא צריך לקיים מצוות ביקורים, אם יש לו שם כמובן משבעת המינים. וכן, אם יש לו קרקע קטנה, הוא יכול כבר לכתוב עליה פרוסבול. מה הכוונה פרוסבול? הרי כל שבע שנים מגיעה שנת שמיטה. שנת שמיטה ידועה ש... אסור לעשות מלאכות בשדה בשנה הזאת. צריך להפקיר את הפירות של השדה. אבל יש דבר נוסף, שמיטת כספים. זה שחייבים לו כסף, צריך למחול על החובות ולוותר עליהם. בתקופה מאוחרת נוצרה תקלה. ההלכה הזאת שהייתה אמורה להיות לטובת העניים, שלא יצברו חובות, אלא כשתגיע שנת שמיטה החובות ימחלו להם, באה לרעתם, כי אנשים הפסיקו להלוות להם כסף. אף על פי שהתורה אוסרת לאדם לומר, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך אביון, שאדם בגלל שהוא חושש שהכסף לא יחזור אליו, כי שנת השמיטה הוא צריך לשמט את הכספים, את החובות שחייבים לו, התורה אוסרת עליו בשביל זה להימנע מלהלוות, אבל המציאות היא שאנשים לא ילוו. בא הלל ותיקן תקנה שנקראת פרוסבול, שהמלווה מקנה את שטרותיו לבית הדין, ואז הוא כן יוכל לגבות את החובות, אפילו אחרי שעברה שנת השמיטה. אבל התקנה הזאת הייתה רק בדברים מצויים. וזה לא מצוי, לא היה מצוי באותו זמן שאנשים מלווים כסף לאחד שאין לו שום קרקע. כמו שאמרנו במשנה שהקרקע נקראת נכסים שיש להם אחריות. אדם יכול לסמוך על זה שהוא קבל, אפילו אם הלווה לא יהיה לו מאיפה לשלם, לפחות הוא יוכל לגבות מהקרקע של הלווה. אז אכן, צריך שהלווה תהיה לו קרקע. התקנה הייתה במקרה שהלווה יש לו קרקע, אז אפשר לעשות פרוסבול. אפילו אם הקרקע של הלווה היא קטנה מאוד, בכל זאת כבר אפשר לכתוב עליה פרוסבול. וכן, עם קרקע כלשהי, אפשר לקנות אימה, אפילו מטלטלים בקניין אגב, אפילו שהיא קרקע קטנה, קונים בה בקניין אגב מטלטלים שהם נכסים שאין להם אחריות. קרקע כלשהי, מה כבר אפשר לשים בתוך הקרקע הזאת? אם אמרת שהמטלטלים בעינן שיהיו צבורים וכנוסים בתוך הקרקע, ורק אז קונים אותם בקניין אגב, קרקע כלשהו למה היא חזי? למה היא ראויה? אז ביאר ותרגומה, תרגם את זה רב שמואל בר ביסנה לפני רב יוסף, כמיד רב יוסף, אפשר לומר שהמטלטלים צבורים בקרקע, אבל זאת קרקע כלשהי, מה כבר אפשר לשים שם? אפשר לומר שלא מדברים על מטלטלים גדולים, אלא כגון שנעץ בתוך הקרקע מחט, והוא רוצה לקנות את המחט בקניין אגב. אמר לי רב יוסף, ציירת אותי בתירוץ הזה, כבסטן! איך ייתכן שהתנא טורח להשמיע לנו שקרקע כלשהי קונה בקניין אגב? יכפל תנא לא ישמינן, איך קונים מחט בקניין אגב בשביל מחט אחד? אמר רב אשי, זה לא נכון. מחט, זה לא חייב להיות דבר כל כך קטן. אמר רב אשי, מן לימלן, מי אומר לנו דלא תלבה, שהמוכר לא תלבה מחט, מרגנית, המרגלית, דשוויה אלפא זוזי, יקרה ששווה 1,000 זוז. התנא מחדש שאפשר לקנות כזאת מרגלית שתלויה במחט, בקניין אגב, הקרקע, כלשהי. אז אם כן, אין מהמשנה הזאת הוכחה. מנסה הגמרא להביא הוכחה מדברי הברייתא, תשמע. אמר רבי אלעזר, מעשה בעיר, באדם מהעיר מדון, מדוני אחד, שהיה בירושלים. אותו אחד מהעיר מדון, היו לו מטלטלים הרבה. היה לו הרבה מטלטלים. והיה מישהו שהוא רצה לתת לו את המטלטלים האלה במתנה, ביקש לתנם במתנה. אמרו לו חכמים, אין לו תקנה להקנות אותם עד שיקנה אותם על גבי קרקע בקניין אגב. מה תבאר למה לא הייתה לו תקנה? לפי מה שהוא היה סבור, לא הייתה לו תקנה, אלא על ידי שיעשה קניין למטלטלים האלה אגב קרקע. אבל לא הייתה לו קרקע. אז מה הוא עשה? הלך וקנה קרקע, לקח בית סלע. מראה מבינה כעת שזה כמו גודל של מטבע שנקרא סלע, קרקע ממש קטנה. הוא קנה קרקע כזאת סמוך לירושלים ואמר, הוא רצה להקנות מטלטלים לכמה אנשים. אז הוא אמר, הצד הצפוני הזה שבקרקע נתון במתנה לפלוני ואימו, עם הקרקע הזאת, קניין אגב, אני נותן לו 100 צון ו100 חביות. וצד הדרומי לפלוני ואימו 100 צון ו100 חביות, כמו שמבואר בברבת רדף קופנון וב. בקיצור, הקנה לאנשים אגב, הקרקע הסלע הזאת, מטלטלים מרובים. ואותו מדוני, אותו אחד מהעיר מדון, מת. וחכמים קיימו את דבריו, נתנו את המתנות לכל אלה שהוא אמר. ואם אמרת שבשביל לקנות מטלטלים באגב הקרקע, בעינן צריכים שהם יהיו צבורים בקרקע, אם מדובר פה בית סלע, הכוונה בגודל מטבע סלע, למה היא חזי, למה היא ראויה, איך אפשר להעמיד שם את כל המטלטלים? אלא מוכרח שלא צריכים שהמטלטלים יהיו צבורים בקרקע. דוחה הגמרא זה לא ראיה, מי סברת, בית סלע, הכוונה סלע ממש, לא חייב להיות. לא חייב להיות שזה בגודל מטבע סלע. יכול להיות שזה שטח ענק. מהי סלע דנפיש טובה? אפשר להכניס שם את כל המאה הצון ומאה חוויות ועוד הרבה יותר מזה. ומה יקראו לי סלע? למה זה באמת נקרא בשם סלע? כי זה אדמת טרשים. דקשי כסלע, אי אפשר לזרוע שם כמו שאי אפשר לזרוע בסלע, ולכן הוא קנה אותה בזול, רק בשביל לעשות על זה קניין אגב. קנה את זה, הקרקע שלו, עכשיו הוא יכול להקנות בקניין אגב את הקרקע הזאת ועוד מטלטלים לאלה שהוא רוצה להקנות להם. אז אם כן, אין לנו גם מכאן ראיה, האם צריכים שהמטלטלים יהיו צבורים או לא צריכים. מנסה הגמרא להוכיח מדבריו של רב, תשמע, דאמר רב יהודה אמר בשם רב, מעשה באדם אחד בירושלים שהיו לו הרבה מטלטלים, והוא ביקש לתת את זה במתנה לאיזה אדם אחד. והוא היה צריך לעשות בשביל זה קניין, להקנות את המטלטלים האלה לאותו בן אדם. עכשיו, אם הוא חולה שנוטה למות, לפי דעת חכמים, מספיק שהוא אומר, תתנו את המטלטלים האלה במתנה לפלוני, לאיזה אדם מסוים, שהוא נוקב בשמו, אז הדברים שהוא אמר, מכיוון שהוא חולה ונוטה למות, חכמים דעתם היא שזה נחשב כמו שהוא עשה קניין. לא צריך לעשות קניין אחר כך. ואותו אחד זכה על פי דיבורו של אותו חולה נוטה למות, אותו שכיב מרע. אבל רבי אלעזר חולק על חכמים. לפי דעתו, גם חולה שנוטה למות, אם הוא רוצה לתת מתנה למישהו, הוא חייב לעשות קניין. נמצא אם כן, אותו אחד בירושלים שרצה לתת מטלטלים הרבה במתנה לאיזה אדם אחד, והוא רצה לעשות קניין, אז לפי דעת רבי אלעזר, מדובר פה שאותו אדם, אפילו יכול להיות שהוא היה חולה בירושלים, כמו דעת רבי אלעזר. כי לפי דעתו, גם חולה וגם בריא, בשביל לתת מתנה, חייב לעשות קניין, אחרת זה לא נחשב מתנה. הוא יכול תמיד לחזור בו. או שאם הוא ימות, זה יעבור בירושה ליורשים שלו. זה לא יחשב מתנה עד שיהיה קניין. ואמרי לה, יש אומרים שאותו אדם היה בריא. בריא היה. כי הם סוברים כמו דעת רבנן, שלפי דעתם, חולה, נוטה למות, לא צריך לעשות קניין אם הוא רוצה לתת למישהו מטלטלים. דבריו זה כמו שנעשה קניין, ככתובים וכמסורים. בכל מקום, אותו אחד היו לו מטלטלים הרבה, וביקש לתנם במתנה לאדם אחד כמו שאמרנו. עכשיו, השאלה היא איך נותנים כל כך הרבה מטלטלים לאדם אחד? איך עושים קניין? אמרו לו חכמים, אין לו תקנה עד שיקנם בקניין אגב על גבי קרקע. תיתן לאותו אחד שיעשה קניין בקרקע, ואגב זה הוא יקנה גם את המטלטלים. אבל לא הייתה לו כנראה קרקע, מה הוא עשה? הלך וקנה במיוחד קרקע, הלך ולקח קרקע בית רובע, אומרים שזה בערך 10 אמות על 10 אמות, סמוך לירושלים, בית רובע, הכוונה מקום שראוי לזריעה של רובע קו, שזה מידת נפח, רובע קו של חיטה. בכל אופן הוא קנה כזאת קרקע סמוך לירושלים, והוא אמר, מקום טפח על טפח שבקרקע נתון במתנה לפלוני, ועמו, עם הטפח הזה, 100 צאן ו100 חביות. והקניין הועיל, כשמת אותו אדם וקיימו חכמים את דבריו. ואם אמרת שהמטלטלים בעינן שיהיו צבורים בתוך הקרקע, טפח על טפח, למה יחזה? למה זה ראוי? כמעט, איזה 100 צאן ואיזה 100 חביות אפשר להכניס בסך הכל טפח על טפח של קרקע? אלא מה חייבים לומר? שלא צריכים שהמטלטלים יהיו צבורים ומונחים בתוך הקרקע שאגב הקרקע הזאת הם נקנים. דוחה הגמרא, באמת אפשר לפרש שהמטלטלין שאתה בא לקנות אותם אגב הקרקע צריכים להיות צבורים וכנוסים באותה קרקע. ואחה, במה הסכינן? כאן במעשה, באיזה מקרה אנחנו עוסקים? שהמתנה לא הייתה המאה צון והמאה חביות עצמם, אלא לדמי השווי שלהם. ולכן אפשר להכניס את המאות בתוך טפח על טפח. החינמי מסתברא, אפשר אפילו לומר שמסתבר שהמתנה הייתה במאות. דהי סל קדתך, אם יעלה בדעתך שהוא יקנה 100 צון ו100 חביות ממש, למה צריכים קניין אגב? נקנינו נעלי בחליפין. ואגב, זו שאלה גם כן על הסיפור הקודם, במעשה באחד מהעיר מדון, שאמרו לו אין לו תקנה אלא בקניין אגב. למה לא יכלו לומר לו, תעשה קניין חליפין, שזה מועיל במטלטלין, שחליפין הכוונה, הקונה רוצה לקנות נאמר צון מהמוכר, הוא מקנה למוכר איזה סודר, וכשהמוכר זכה בסודר, הקונה זכה בצון של המוכר. למה לא עשו קניין חליפין? כנראה שמדובר כאן במאות שאינן נקנות בחליפין. כסף לא נקנה בחליפין. ולכן היו צריכים לעשות קניין אגב. שואלת הגמרא, גם אם כסף לא נקנה בחליפין, עדיין לא צריכים דווקא קניין אגב. וגם אל מי לדמי, מה אתה רוצה לומר? שמדברים פה על כסף ולכן הוא עשה קניין אגב? למה? נקנינו נעלי בקניין משיכה. שיבוא המקבל, ימשוך את הכסף, שיקח את המעות ויביא אותם אליו, ועל ידי זה יעשה קניין. אלא חייב להיות שמדובר כאן בסיפור הזה, שהוא לא נמצא לפני הנותן, הוא לא, פשוט לא נמצא פה לפנינו. דלת אלי מקבל מתנה, ולכן הוא לא יכול לעשות משיכה. ובשביל להקנות הוא צריך לגשת למישהו ולומר לו, אני רוצה לזכות על ידך קרקע, טפח על טפח, לזה שאני רוצה לתת לו מתנה, ואגב זה גם אני רוצה לזכות על ידך, על ידי שאתה תעשה קניין בקרקע, אני רוצה לזכות על ידך את המטלטלין, אתה תעשה קניין בקרקע בשביל מקבל המתנה, ועל ידי זה תזכה בשבילו גם בקרקע וגם במטלטלין. ולמה במשיכה אי אפשר לעשות את זה, שמישהו אחר יעשה משיכה בשביל מקבל המתנה? גמרא תבאר בהמשך שחוששים שמא אותו אחד ישאיר את הכסף אצלו. לכן, במקרה שבו הוא קונה את הקרקע בקניין אגב, אין חשש שהוא ישאיר את זה אצלו, שהוא ייקח את זה לעצמו. כי הכסף לא מגיע לרשותו, בסך הכל קונה את הקרקע, עושה קניין בקרקע בשביל ההוא. אז אם כן מובן, למה לא עשו קניין חליפין? כי הבן אדם לא נמצא פה. ומבארים בדעתו של רשי, שגם קניין חליפין על ידי מישהו אחר לא יכלו לעשות, כי מדובר פה שאף אחד לא הכיר את אותו נותן מתנה. ובקניין חליפין, בדרך כלל אתה נותן למוכר סודר, איזה חתיכת בגד, ועל ידי זה אתה קונה את מה שהוא רוצה למכור, ואז הוא מחזיר לך בדרך כלל את הבגד. אבל בגלל שהם לא הכירו את נותן המתנה, הם חששו, אולי הוא לא יחזיר להם את הבגד. לכן לא היה אף אחד שיסכים לעשות כאן קניין החליפין בשביל לזכות לאותו מקבל. אז אם כן חליפין, בגלל שהוא לא פה, אי אפשר לעשות. משיכה, גם כן, הנותן מתנה לא רצה שמישהו פה יעשה משיכה ויזכה בשביל ההוא, כי הוא חשש אולי הוא ישאיר את זה אצלו, כמו שהגמרא תבאר בהמשך. אז התקנה היחידה שהייתה, לקניין אגב. אבל עדיין יכול להיות שהמעות של הצון והחביות היו כנוסים וצבורים בתוך הקרקע טפח על טפח, אין מכאן הוכחה שהם לא צריכים להיות צבורים. שואלת הגמרא, אם מדובר פה שמקבל המתנה לא כאן, למה צריך קניין אגב? תעשה קניין משיכה על ידי מישהו אחר, ונזכינו נעלה אגב אחר. מתרץ הגמרא, כמו שכבר אמרנו, לא סמכה דעתי. הנותן לא סומך את דעתו לתת למישהו אחר שיעשה משיכה בכסף שהוא רוצה להקנות למקבל המתנה, כדי שאותו מושך יעשה קניין בשביל מקבל המתנה. סבר, הנותן מתנה חושש ששמית ואכילה הוא, המושך ייקח לעצמו את כל הכסף והוא לא יעביר את זה למקבל המתנה. שואלת הגמרא, לפי זה ולמי אין לו תקנה? למה חכמים אמרו אין לו תקנה אלא על ידי קניין אגב? באמת יש כאן כן תקנה על ידי משיכה, רק הוא לא רצה לעשות את זה כי הוא לא שמח על אותו בן אדם. עונה הגמרא, נכון, באמת יש כאן תקנה, רק אחי כאמר, זה הכוונה של הדברים. למי דלא סמכא דעתי, לפי דעתו של הנותן שהוא חשש למסור את זה לידי מישהו אחר, שהוא לא סומך דעתו על אותו אחד, הוא באמת אין לו תקנה עד שיקנם למקבל על ידי, על גבי קרקע בקניין אגב, ו... הרי כמו שאמרנו, קניין אגב הוא בסך הכל מקנה לו קרקע. הוא לא חושב שהבן אדם יעקב את הקרקע לעצמו. זה דבר שהוא קבוע במקומו. אי אפשר פשוט ללכת ולקחת אותו. אז בקניין הזה באמת היה פתרון טוב לאותו נותן שרצה לתת מתנה למקבל המתנה, על ידי שבא מישהו וזכה בקרקע בשביל אותו מקבל המתנה, ואגב זה זכה בשבילו גם במטלטלים, וכך באמת המקבל היה יכול לזכות במתנה. מכל מקום, אין לנו עדיין הוכחה האם המטלטלים שנקנין אגב הקרקע צריכים להיות צבורים בתוך אותה קרקע, כנוסים בתוך אותה קרקע או לא. ההכרעה בספק הזה תבוא בעזרת השם בדף כ"ז, שם הגמרא מכריעה מראיה ברורה שהמטלטלים אינם צריכים להיות צבורים וכנוסים בתוך אותה קרקע, אלא אפשר לעשות קניין בקרקע שנמצאת במקום אחד, על ידי זה לזכות במטלטלים שנמצאים במקום אחר, ועד כאן דף כ"ו.